כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת ויצא תשע"ז. מחלום לתפילה, כשאלוהים ביקש שלא נפגע בו. הפסוקים הפותחים את פרשת ויצא מנסחים תשובה לשאלה העקרונית מהי תפילה. מה המשמעות שלה עבור האדם המתפלל, ויותר מזה באיזה אופן היא משפיעה על האל שאליו היא מופנית. באופן שבו קוראים חכמי המדרש את הפסוקים, הם מעיזים להציע שהתפילה שואפת לפגוע באלוהים. בפרשתנו יעקב בורח מפני עשיו אחיו, והפרשה נפתחת בתיאור ציורי של רגע אחד ממסעו, בו מכין עצמו יעקב לעצירה לשנת לילה וחולם חלום. ויפגע במקום, וילן שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויסה מרשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה השם ניצב עליו, ויומר, אני השם אלוהי אברהם אביך, וכולי. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. החלום עצמו מתאר מרחב אלוהי, ואת דברי אלוהים אל יצחק במרחב זה. הפסוקים הממסגרים את החלום מציגים את יעקב לפני החלום ובתגובה לו. לפני החלום ניצב יעקב המכין עצמו לשינה, ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויסה מרשותיו, וישכב במקום ההוא. התגובה לחלום מתרחשת בשתי נקודות זמן שונות. הראשונה בהתעוררות, כנראה באמצע הלילה, וייקץ, והשנייה בקומו של יעקב בבוקר, וישכם. ראשית מקיץ יעקב, כנראה מיד לאחר חלומו, עם תובנה מן החלום. ויומר, אכן יש השם במקום הזה. התובנה מתוארת על רקע הבורות שקדמה לה, ואני לא ידעתי. התובנה מתוארת בד בבד עם רגש, ויירה. אולם זה איננו פחד רגיל, אלא כזה המתעורר בעקבות יראת שמיים. ויומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. בהתעוררות באמצע הלילה, לא מפרש יעקב את חלומו באופן סמלי, או ככזה המשקף את הלך רוחו שלו, אלא כמשקף מציאות. החלום מלמד אותו משהו על אודות סביבתו. פרשנות זו מתעצמת בקומו של יעקב בבוקר, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. בנקודה זו, ומתוך מרחב מודעות זה, פונה יעקב לאלוהים. פנייתו לאל היא למעשה הצבת תנאי, ובלשון הכתובים נדר. וידור יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי וכולי. אחד מן הדפוסים הקבועים של מדרש הוא מילויים של פערים בפסוקים, או ניצולם של פערים לשם האשרת הסיפור בצורות שונות. בתיאור יעקב המכין עצמו לשינה, לכאורה אין פער שכזה, ואולם המדרשים מייצרים מרחב זמן בתיאור יעקב לפני שנתו, ומתארים לנו את מה שהתרחש לפני ההליכה לישון וחלום הסולם. על פי המדרש, טרם החלום, יעקב התפלל. הפסוק המשמש עוגן למדרש מתאר את יעקב בהכנות לכאורה טכניות בלבד. ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויסה מרשותיו וישכב במקום ההוא. ואולם המדרש מוסיף, יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר, ויפגע במקום וילן שם. יעקב לפני שנתו לא רק מוצא לעצמו מעין קרית ומארגן פיזית את סביבתו, אלא גם מתפלל. הוא לא רק עסוק בהכנות טכניות לקראת שינה, אלא גם רוחניות. העבודה הפרשנית העיקרית שנדרשת לשם עיגונה של פרשנות זו, היא פירוש הפועל פגע כתפילה, ולעיסוק זה פונה הדרשה בתלמוד הבבלי. ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר, אתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה או תפילה, ואל תפגע בי. הפירוש מבוסס על פסוק מירמיהו, שם המילה פגיעה מקבילה לתפילה, וכך מאגן הדרשן את משמעותה. ואולם בפסוק הנידון בירמיהו ישנה דרישה דווקא להימנע מתפילה, דרישה החוזרת בפסוק עצמו שלוש פעמים. אל תתפלל, אל תסרינה, אל תפגע. הבחירה ללמוד על תפילת יעקב דווקא מפסוק הקורא להפסקתה אומרת דרשני, ומעלה את השאלה, מה פסוקים אלו האוסרים על תפילה מלמדים אותנו על התפילה עצמה. בחטיבת הפסוקים מירמיהו שלושה חלקים. הראשון הוא האיסור על התפילה. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, אל תישא באדם רינה או תפילה, ואל תפגע בי כי אינני שומע אותך. השני הוא תיאור הנסיבות שבגינן נדרש עוצר התפילה. האינך רואה מה הם עושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים? הבנים מלקטים עצים, והאבות מבארים את האש, והנשים לשות בצק לעשות כוונים למלכת השמיים, והסך נסכים לאלוהים אחרים למען הכעיסני. והחלק השלישי הוא תיאור ההשלכה מן הנסיבות המתוארות. האותי הם מכעיסים נאום השם, הלא אותם, למען בושת פניהם. לכן כה אמר השם אלוהים, הנה אפי וחמתי ניתחת אל המקום הזה, על האדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פרי האדמה, ובערה ולא תכבה. בחלק הראשון, הדרישה לאיסור תפילה נאמרת שוב ושוב, כמה פעמים, וחוזרת על עצמה. אל תתפלל, אל תישא, אל תפגע, אינני שומע. מסקנה בסיסית העולה מן הפסוקים היא שתפילה היא שם קוד לטווח מעשים ופעולות רחב ומגוון. מתפללים נושאים רינה, פוגעים, משמיעים, כל אלו הם מעשים מקבילים הנכנסים תחת הקטגוריה של תפילה. בחלק השני נשטחת בפנינו ההתנהלות המרתיעה את האלוהים מלהיות נמענה של תפילה. לא ברור איזה ממד מן ההתנהלות הכללית הוא הממד המביא את אלוהים שלא לרצות בה. האם הפעולה שמטרתה להכיסני היא שפוגעת באלוהים עד כדי כך שהוא לא מוכן להיות נמענה של תפילה? האם ההתכנסות למען עבודת אלוהים אחרים היא המביאה לאיסור על התפילה? שמה ההתכנסות היא מהממד הסוגר. כך, לו היה זה אדם אחד שפונה לעבודה זרה, לא היה ניתן איסור כללי ורחב שכזה על תפילה. ושמה המאמץ המשפחתי דווקא, הוא שמביא את האל להטלת העוצר על תפילה. כך או כך, המשותף לכל הממדים האלו הוא התעלמות מן האל. התעלמות אקטיבית שמבטאת בחירה באחר. התעלמות מובילה את אלוהים למנוע את עצמו מלהיות נמענה של תפילה. הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא מעוניין להיות בעד, והוא איננו רוצה להיפגע. חשוב אולי לציין כי לפגיעה בהקשרה המקראי אין בהכרח מטען שלילי. בן יהודה במילונו מציע מגוון משמעויות. פגש, נזדמן במקרה איתו במקום אחד, היכהו, המיתו, ביקש, הפציר. המשמעויות השונות חלקן שליליות, אך לא כולן, וחלקן נגועות במעשה שנעשה באמצעות מילים, אך שוב לא כולן. המשותף לכל המשמעויות הוא המפגש. לטוב או לרע, דמויות הפוגעות זו בזו נפגשות. החטיבה הקצרה אצל ירמיהו מסתיימת בשאלה רטורית ותשובה בצידה. האותי הם מכעיסים נאום השם? הלא אותם, למען בושת פניהם. התיאור הוא של תנועת בומרנג, החוזרת חזרה אל נמעניה. אם מטרתם של העושים בערי יהודה היא להכעיס את האלוהים, הרי שהתוצאה היא כעס עצמי, כעס ובלבול. עם זאת, המילים הבאות מתארות אל זועם, המחלה זעמו. לכן, כה אמר השם אלוהים, הנה אפי וחמתי ניתחת אל המקום הזה, וכו'. כלומר, על אף התנועה החוזרת המתוארת בפסוקים של ניסיון להכעיס החוזר אל גורמי הכעס, הרי שההתעלמות הפעילה של בני האדם מהאל פוגעת בו. הוא איננו מצליח להתעלם מהם. הכעס עולה על גדותיו. האינטואיציה שמאחורי הפסוקים היא שהתעלמות איננה מביאה לניטרליות, אלא פוגעת במובן השלילי של הפגיעה במי שמתעלמים ממנו. בקשרים, התעלמות היא גם סוג של יחס. יחס שלילי, כואב והרסני. כך, הנסיבות המתוארות בירמיהו הן של פגיעה במובנה הרגיל, פגיעה שהיא תוצאה של התעלמות, פגיעה המובילה לחוסר רצון להיפגע על ידי תפילה. לאחר פגיעה כה אנושה, אין האלוהים רוצה להתרצות, אין הוא רוצה לשמוע פניות בעד, אין הוא רוצה לראות פנים הנישאות ברינה, ואין הוא רוצה להיפגע בתפילה. הלימוד אודות תפילה מירמיהו מזמן את המתפלל לתפוס את האל כפגיע. פגיע בכל מקרה, או אז לאדם ישנה בחירה. האם יפגע באל בלא תפילה או באמצעות תפילה? האם יכעיס או יפגע? הדרשה כך גם מפרשת את נסיבותיו של יעקב באור חדש. יעקב ניצב בפני בחירה. באיזו משמעות יתאין את נסיבות חייו ואיזה הקשר ייתן לחלומותיו? האם יתעלם או שיתאין אותם במשמעות, בפוטנציאל, בעומק ההזדמנות של המפגש? המדרש מתאר את יעקב בתפילה כחלק מהכנותיו לשינה. במעשה התפילה, הפגיעה, אומר יעקב, אני לא מתעלם, אני בקשר. גם כשאני הולך לישון, אני עושה זאת מתוך ובציפייה למפגש. יעקב בוחר לפגוש את האלוהים באמצעות תפילה, ומאפשר לתפילה להציע משמעות. הוא לא רק פוגע במקום, אלא פוגע במקום. תפילתו הופכת את בריחתו למסע, ואת חלומו לנבואה. שבת שלום.